חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בחוות דעת של פרקליטות המדינה נאמר כי קיימות די ראיות בתיקי נתניהו כדי להעמידו לדין בגין שוחד. אמש פורסם כי בפרקליטות נמצאו ראיות על עבירות של שוחד לכאורה של ראש הממשלה בתיקי 4000, תיק בזק וואלה, וגם בתיקי 1000 ו-2000, אם כי ברמה נמוכה יותר. בסביבתו של ראש הממשלה נמסר כי ההדלפות והלחצים התקשורתיים נועדו להפעיל לחץ פסול כדי שיוגשו כתבי אישום נגד ראש הממשלה נתניהו בכל מחיר. אנו בטוחים שבחינת הראיות, תוך התעלמות מרעשי הרקע, תוכיח שלא היה כלום. הבית הלבן הודיע אמש כי צבא ארצות הברית החל בהשגת כוחותיו מסוריה. הבסנו את דאש וזו הסיבה היחידה להיות בסוריה בזמן כהונתי, אמר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ.
We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years and we've really stepped it up. And we have won against ISIS. We've taken back the land.
נלחמנו שנים ארוכות בסוריה, ננסה כבר שנתיים נחזיר ארצה את בחורינו עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי ישראל הודכנה על המהלך האמריקני על ידי הנשיא ומזכיר המדינה פומפאו. אנחנו נלמד את לוחות הזמנים וכמובן את ההשלכות לגבינו, אמר נתניהו והוסיף, בכל מקרה אנחנו נדאג לשמור על ביטחון ישראל ולהגן על עצמנו מהזירה הזאת, דברי ראש הממשלה. בארצות הברית עם זאת נשמע ביקורת סביב החלטת הנשיא להוציא את 2,000 החיילים המוצבים בסוריה. בכירים בפנטגון טענו כי שר ההגנה, מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי ניסו לשכנע את טראמפ שלא להשיג את הכוחות. הם טענו כי ההחלטה על השגת הכוחות תהווה בגידה בבעלי הברית הקורדים שלחמו לצד האמריקנים בארבע השנים האחרונות, וכעת מאוימים על ידי ממשלת טורקיה. כ-1,000 אסירים פליליים צפויים להשתחרר היום, ולא בגלל שסיימו לרצות את עונשם, אלא בשל הצפיפות בבתי הסוהר בישראל. השחרור ההמוני בא לאחר פסיקת בגץ מהשנה שעברה, שקבע כי המדינה צריכה לדאוג לשטח מחיה מינימלי לכל אסיר ועצור במתקני הכליאה. בעקבות הפסיקה התחייבה המדינה להעמיד לכל אסיר שטח מחיה מינימלי של עד 3.5 מטרים רבועים. בתאונת דרכים חזיתית אמש בצומת ברקת נהרגה אישה כבת 55, בגבר כבן 70 נפצע קשה. בתאונה נוספת בדרום נפצע באורח אנוש לוחם צהל בכניסה לקיבוץ מפלסים בנגב. הודעה נמסרה למשפחתו. צמיגיהם של כלי רכב בשכונת פסגת זאב בירושלים נוקבו הבוקר, ובקיר סמוך רוססו כתובות עליהם נכתב, אנחנו לא ישנים ששם השם מחולל. גל ההתייקרויות במשק, שר האוצר החליט לוותר על העלאת המס על הפחם שתוכננה לשנה הבאה, על מנת לצמצם את העלייה במחירי החשמל. המדינה הייתה אמורה לקבל כ-300 מיליון שקלים מהעלאת המס, ובעקבות ההחלטה, המדינה מוותרת על ההכנסות האלה לטובת צמצום ההתייקרות המתוכננת של החשמל. הערכות כהן הן שתעריף החשמל יעלה בכ-3% בלבד, ולא ב-6.5%. תחזית מזג האוויר, היום ירדו גשמים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, בחרמון כבר יורד שלג ועד כה נערמו כ-10 סנטימטרים של שלג, הגשמים צפויים לרדת עד מחר בשעות הצהריים, בשבת קודש תורגש עלייה קלה בטמפרטורות עם סיכוי לטפטופים קלים בצפון ובמרכז. עד כאן חדשות כל חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
בוקר טוב, מאזינים יקרים, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, כאן ברדיו קול חי, כמדי שבוע, עורך הראשי צביקה גרוניך, הטכנאי שלנו, ישי פופובסקי, מוטי קרופפר, סליחה, כן. אני איתי גדסי, לכולכם בוקר טוב, אנחנו נעסוק כמובן במספר נושאים, ואנחנו נפתח עם חבר הכנסת רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו בכנסת. בוקר טוב. טוב, איתך האמת הייתי רוצה לפתוח בהצעת החוק שלך בנושא השיפוצים שנפלה השבוע, למרות שזה קרה לפני יומיים, אבל עדיין, אתה יודע, היה שר גדול מצדכם, מצד הקואליציה, את איתן כבל אני מבין שותפך להצעת החוק הזאת, אבל אני רוצה הצעת החוק, רק נסביר למאזינים, שהגשתם בעצם נפלה, למרות שסוכם שתהיה תאום בין האופוזיציה לקואליציה, ובסופו של דבר הם סוג של בגדו והלכו והצביעו והפילו את הצעת החוק שלך. והשאלה, ככה מתנהלת אופוזיציה, אז למה יצא השר הגדול בסיפור הזה?
לא יצא שום שר גדול, שעשו מה שהם רוצים, אנחנו לא, אתה יודע, לא מאיימים עליהם לאופוזיציה, זה פשוט מראה את המצוקה שלהם, ובאמת את העליבות של ההתנהלות במקרה הזה של יואל חסון, מסיבה מאוד פשוטה. אחד, מדובר בחוק צרכני פשוט, שעשינו עליו עבודה בוועדה, בשיתוף האופוזיציה, הרי הוועדה היא של איתן כבל.
כן, ועדת הכלכלה.
זה שונה מהותית, או מחוקים שהם סמליים, או מכל החוקים שנופלים בימי רביעי של האופוזיציה, שחבר כנסת שבאופוזיציה, רוב החוקים מה שהוא עושה, זה כותב שורה. הוא לא עושה שום דבר בשביל זה, לא עבודה, לא כלום. כותב שורה ביום רביעי, אומר, אני רוצה עכשיו לעלות קצבאות, אני רוצה עכשיו לעשות כזה, וזהו. וזה זה נגמר, בגלל שב-90% מהמקרים אפילו החוקים האלה לא התקיים חצי דיון, אנחנו מפעילים אותם. במקרה הזה נעשה עבודה, עבודה היא גם עם גורמים אזרחיים, עם איגוד קבלני השיפוצים, עם גורמים מקצועיים, עם כולי וכולי. עכשיו, לכן זה סתם קטנוני, הרי מה המשמעות של זה? חוץ מלקבל כותרת לשעתיים, הרי תוך שבוע החוק הזה יקודם שוב פעם, ותוך אני מקווה שבועיים שלושה גם נסיים אותו, ובזה נגמר הסיפור. אז מדובר כאן בילדותיות, בחוסר ענייניות, אין לי, אתה יודע, עם האופוזיציה זה הרווחים שלה, מה שנקרא דיינו, זה פגיעה באזרחים. הקואליציה מפילה חוקים של האופוזיציה, בדרך כלל כי מדובר בחוקים לא אחראיים, בחוקים שלא נעשתה להם עבודה, גם אם הם טובים דרך אגב. כיוון שאתה יודע, סתם מביאים חוקים, כל חקיקה, אפילו הכי טכנית והכי פשוטה, דורשת עבודה, משמעויות תקציביות, משפטיות ואחרות. כן. בחוק שנעשה בו העבודה הזאת, שהוא נטו עזרה לציבור, מדובר בילדותיות, בטח טוב. על הראש של איתן כבל, אבל אתה יודע מה, לבריאות, תוך שבועיים נביא את החוק הזה עוד פעם. זה מראה בעיקר את העליבות של האופוזיציה וכמה הם נואשים, שמחפשים איזה חוק קונצנזואלי,
לא, השאלה הייתה האם בגלל שהיה סיכומים שרוב החוקים באותו יום יעברו, ביום שני, אם אני לא טועה זה היה, יעברו בהסכמה ולכן כעסתם, או על עצם העובדה ש...
תקשיב, זה הכל השגה, מה זה כעסנו? הם כל היום מתיחים בנו דורסנות, קולגיאליות, ענייניות. הרי 5 דקות לפני זה העברנו הצעת חוק טובה וחברתית, שיזמה אותה חברת כנסת ממפלגת העבודה. בנושא שמות של נפגעות עבירה מינית, חברת הכנסת הילד ורבין, והחוק הזה קודם, ועזרתי השבוע יחד עם יו"ר הקואליציה להעביר חוק שיזם טיבי בנושא טיפולי שיניים לילדים נפגעי שיתוק מוחין. אנחנו יודעים, זה עוד חוקים שלפעמים אפשר להעביר אותם, כי גם נעשית עבודה מספקת ואנחנו עוזרים. אז כל היום הם אומרים לנו ענייניות, והם עושים בדיוק הפוך, ולכן באמת, זה אין לי מה להגיד חוץ משזה... אבל הם פגעו בציבור, זה מראה את קטנותם בעניין הזה, אבל אין מה להתרגש, קואליציה, אופוזיציה, אנחנו נקדם את החוק הזה מחדש.
בוא נדבר קצת על יוקר המחיה. יושב ראש המפלגה שלך כבר לפי דעתי התחיל את קמפיין הבחירות מזמן, אבל הדבר הזה בעצם מזיק לו, נכון? כשמדברים על עליית מחירים, אם זה חשמל, אם זה מים ואם זה דברים נוספים?
אז תראה, אני לא יודע אם זה מזיק, אני חושב שזה יכול גם להזיק וגם להועיל. מכיוון שתראה, אנחנו לא התחלנו שום קמפיין בחירות מזמן. אנחנו מפלגה חברתית שכל מה שהיא עושה ואיתו הגיע לכנסת לפני 3.5 שנים, וטיפול בפערים חברתיים ויוקר המחיה. ולכן כל התקופה הזאת אנחנו מתעסקים, פעם זה בעבודה אדירה מול הבנקים, ופעם זה עבודה אדירה בנושא חברות הכבלים ובזק, ופעם זה מכון התקנים, ופעם זה חברות המזון ויבוא משקעות והמס על האלכוהול. מה לא, אני יכול לתת לך עכשיו רשימות ושכר המינימום.
חבר הכנסת פולקמן, אני חושב אבל שהדגל שלכם הוא נושא הדיור, זה לא...
לא, אז ממש לא, הדיור הוא חלק מ... הדגל החברתי של מפלגת כולנו, שאומר צמצום פערים ויוקר מחיה, דיור זה מרכיב מאוד מאוד חשוב, גם ביוקר מחיה, ובוודאי בצמצום פערים, שבו מי שיש לו נהיה יותר עשיר, ומי שאין לו מתרחק עוד יותר. ולכן, הדגל שלנו הוא צמצום פערים. אנחנו עושים את זה כל השנה. זה שעכשיו זה עולה לסדר היום הציבורי, זה טוב. עכשיו, עם כל הכבוד, אנחנו הרי לא יכולים כל דבר, המדינה הזאת היא לא מדינה בשליטה, זה לא רוסיה הקומוניסטית, שהכל פה נשלט מהמדינה. ומחירים זה דברים שקשורים בדברים בעולם, וקשור בריכוזיות של המשק הישראלי. המון המון פערים שלא טופלו במדינת ישראל עשרות שנים, ואנחנו מטפלים בהם אחד-אחד. ולכן, להגיד לך שאני יכול להבטיח בהינף יד, שמחר בבוקר כולם יגמרו פה את החודש בקלות, התשובה היא לא. אני יכול להגיד בלב שקט, שמפלגת כולנו וכחלון עשו יותר בשביל יוקר המחיה וצמצום פערים, עם הצלחות מכל שר אוצר וכל מפלגה ב-20 שנה האחרונות.
תגיד, הציבור לא מכיר טובה על העבודה שלכם?
לא,
אם אתה מסתכל על הסקרים?
כן, אני רואה גם את הערכה לשר האוצר, דרך כולל בסקרים. אם תבדוק מה הייתה הערכה בשנה האחרונה לשטייניץ או ללפיד בתפקודם כשר אוצר.
לא, עזוב את הערכה, אני מדבר על מספר המנדטים בסופו של דבר, אתם רוצים...
אז אני אגיד ככה, לגבי מנדטים זה דבר דינמי לשעתו. הציבור בדרך כלל מבולבל מאוד. נעשית כאן עבודה אדירה של חלק מגורמי התקשורת, למשל עיתון, מתקרא להיות עיתון כלכלי כמו דה מרקר, שיום יום מפרסם שקרים ועיוותי נתונים, מכל מיני סיבות, אני יכול להסביר לך למה הוא עושה את זה, אבל, והוא לא היחיד, יש הרבה משגעים את הציבור בשיח חלקי, לא מדברים על עובדות, מציגים עובדות מוטות, חלקיות, ולכן הדברים הם סופר דינמיים. אז שבוע לפני זה באותו סקר היינו 8 מנדטים, אחר
כן, אבל עדיין 5 ו-8 זה לא מה שהיעדים שאתם...
לא, אז אני אגיד לך שוב, זה מנדטים נכונים לשיח ציבורי של אותו שבוע, כל השנה האחרונה היינו בעקביות בין 7 ל-8 מנדטים, דרך אגב זה מה שהיינו גם לפני הבחירות האחרונות, וסיימנו 10, אין לי ספק שאנחנו נסיים לפחות 10 גם בבחירות הבאות, כי עם עובדות ועשייה, בסוף הציבור, לא, עזוב רגע מי קורא חדשות וכו', אדם שיש לו ילדים קטנים וקיבל עוד 500 שקל בחודש בנטו משפחה, או מישהו שהרוויח שכר מינימום שגדל ב-1,000 שקל, הוא לא צריך לקרוא דמרקר כדי לדעת שכך לא נעשה משהו טוב בכלכלה הישראלית.
אתה יודע שהיום, לפחות במחנה הציוני, כשרואים את הסקרים, לא רוצים בחירות. למרות שהם אופוזיציה, ולמרות שהם עושים קולות שהם רוצים בחירות, וזה מתקשר כמובן לשאלה הקודמת, והשאלה, האם אתם כן רוצים בחירות היום?
קודם כל, בחירות זה חלק מהדמוקרטיה, וזה צריך להגיע.
לא, השאלה אם במועדם, אתה יודע, אפשר...
תראה, אני אגיד לך את מה שאנחנו אמרנו באופן עקבי, ואין איזה שום קשר לנתון סקר בשבוע כזה או אחר. אנחנו רוצים ממשלה, ואנחנו היום במידה רבה מאוד המפלגה האינטרסי הממלכתית, שהיא לא סקטוריאלית ולא מחפשת עכשיו כל מיני נושאים ספציפיים או פרסונליים. ולכן אנחנו אמרנו, כל עוד אין חקיקת בחירות והקואליציה עובדת, היא לא עסוקה בחוקים קיצוניים, לא רלוונטיים או פרסונליים, לנו אין בעיה להמשיך עד נובמבר. אנחנו באנו לעבוד ולעשות רפורמות, וכל עוד אפשר לעשות את זה אנחנו שם. אם הקואליציה כל מה שהיא עושה זה תורדת,
כן, אבל אחד הדברים הקריטיים, אתה יודע, שיפילו את הממשלה הזאת, ככל הנראה בטווח המיידי לפחות, זה נושא הגיוס. והשאלה עד כמה כחלון מוכן ללכת יחד עם החרדים, ויחד עם ראש הממשלה, אני מניח, בהתאם לקווי היסוד של הממשלה, לפתור את הנושא הזה, או שאומרים, תשמע, אנחנו כבר במלא בסוף דרכה של הממשלה, אז מה קודם, נמשוך עוד חצי שנה?
אני באמת ארגיע אותך, אני לא אגלה הרבה, אני מניח שיש לך פרשנים פוליטיים, זה לחלוטין לא אישו היום בקואליציה. הקואליציה תלך לבחירות כשיחליטו ראשי הקואליציה הנוכחים שזה זמן הנכון, זה ממש עניין של ויכוח טכני, האם זה יהיה בסוף מאי, בתחילת יוני או בנובמבר.
כלומר העניין הוא טכני, לא... הממשלה סיימה את דרכה לפחות מה שנראה.
סיימה בדין, זאת אומרת, זה כבר עניין טכני, הממשלה הזאת מסיימת 4 שנים, הרי במרץ, שבכל מקרה נגיע לשם, הכנסת סיימה 4 שנים. עכשיו הדיון, האם זה יהיה, היה במרץ, ביוני או בנובמבר, זה עניין יותר, יש לו כל מיני גורמים אחרים, זה לא שמפרקים ממשלה בטרם עת, זה עכשיו החלטה על מועד שיותר נוח לשותפים, זה ממש לא קשור לחוק הגיוס, אתה שואל אותי, אני חושב שיש הסכמה רחבה, כולל בסיעות החרדיות, שצריך
אתמול,
להביא...
אתמול פורסם חבר הכנסת פולקמן, כן. שהפרקליטות תמליץ להעמיד את ראש הממשלה לדין, להגיש נגדו כתב אישום. לדבר הזה גם יש משמעות אתה יודע, בבחינה הטכנית שלכם, האם...
אני מניח שיש לזה משמעות בשיקולים של ראש הממשלה לגבי מועד. אנחנו ערכית המפלגה היחידה שדיברה בלי לגמגם ואמרה ככה. חקירות, המלצות, זה לא מחייב שום החלטה פוליטית משום סוג שהוא, גם יש חזקת חפות לאדם. ראש ממשלה, לאחר שהוחלט אחרי שימוע להגיש נגדו כתב אישום, זאת אומרת, השלב הבא הוא בית משפט, לא יכול לכהן כראש ממשלה במדינה מתוקנת. לא יכול מצד אחד יום-יום לעבוד כראש ממשלה, וחלק מהימים להתנהל עם צוות בבית משפט.
כלומר, אם יוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה, ונניח ונלך לבחירות, ונתניהו יעמוד בראש המפלגה הגדולה, לא תתמכו בו לראשות הממשלה פעם נוספת.
אני אומר חד משמעית שראש ממשלה, אחרי, ושוב פעם, עומדת לו חזקת החפות, ואני מאמין שהוא יכול להוכיח את עצמו, להוכיח שלא היה כלום, ומאמין
כן, אבל חזקת החפות עומדת לו עד אחרי ההרשעה, אתה יודע, לא רק מגשת כתב אישום.
לא במובן הציבורי שלא ראוי, ושוב אני אומר, יש הבדל מהותי בין התנהלות שבה הדברים נבדקים, וזה בסדר גמור, לבין שבעיניי לא ראוי שלא שר ולא ראש ממשלה התנהלו במקביל במשפט, בבית משפט, זה בסדר גמור שגם בית משפט יכול לזכות. אבל זה כבר אירוע אחר לגמרי, דרך אגב, הוא יכול גם לחזור, אבל בזמן הזה הוא צריך להיות בנבצרות, לא יכול להיות ראש ממשלה שבבוקר יושב בממשלה ומקבל החלטות כאלה או אחרות, ביטחוניות, מדיניות או כלכליות, ואחר הצהריים נמצא בדיונים בבית המשפט או בשיחות עם הצוות המשפטי לקראת דיון בבית משפט. זה לא מצב ראוי במדינה מתוקנת. עוד פעם, לא אמרתי שהוא לא יכול להיות אחר כך ראש ממשלה ושעומדת לו חזקת החפות. שר לא צריך לנהל את זמנו בין עבודה ציבורית לבין כותלי בית המשפט.
אתה יודע שיש כמה שרים כאלה גם היום, כן? עדיין לא בין כותלי בית המשפט, אבל בין חקירות, לא רק שרים, גם חברי כנסת.
שוב,
אתה אומר דווקא לבית המשפט, לא בנושא של החקירות, שמגיע לשלב הרציני יותר.
לגמרי, זה צריך להיות נורמה ציבורית, אמרנו את זה, הנורמה הציבורית, וזה בסדר, אם הבן אדם מסיים את המשפט, יכול לחזור לתפקידו. אני רק אומר, חד משמעית, אמרנו את זה, ולכן בעניין הזה אנחנו מאחלים לראש הממשלה לצאת, כמובן, בלי כתב אישום. אבל אם חס וחלילה יהיה כתב אישום על ראש ממשלה בישראל או על שר בישראל, כבר על הדברים האלה נפסקו גם פסיקות בעבר, על אחת פנחסי הידועה.
נכון.
לא ראוי שדרג בכיר בדרג הפוליטי במדינת ישראל יתנהל תחת עננות כתב אישום, לא כתב, משפט בנושאים חמורים של, שעוסקים במנהל תקין. זה חמור מאוד, ולכן אני מקווה שלא נגיע לזה. אבל אם נגיע, דרך אגב, זה לא מחייב בחירות, כן? אם הליכוד תהיה המפלגה הגדולה, יעמיד הליכוד מועמד מטעמו שיעמוד לראשות הממשלה, זה גם בסדר, או מועמד אחר מהקואליציה. זה לא מחייב בחירות, מדינת ישראל לא תלויה, עם כל הערכתי לראש הממשלה, היא לא תלויה באדם אחד כזה או אחר, מוכשר ככל שיהיה.
חד משמעית. יושב ראש סיעת כולנו, חבר הכנסת רועי פולקמן, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה רבה, יום מצוין.
בוקר טוב, פרסומות, מיד חוזרים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
שלום, זה שוב ישי לפידות. זוכרים שדיברתי איתכם על הזדמנות להשקעה בפרדס חנה? וזוכרים שאמרתי לכם שהמחיר צפוי לעלות? אז נחשו מה? המחיר עלה. עלות יחידה עכשיו היא 99,000 שקלים. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל היא באזור צהוב בתוכנית המתאר הארצית, כלומר, היא מיועדת לבנייה. והקרקע נרשמת על שמכם בטאבו. אז לפני שהמחירים יעלו שוב, התקשרו למלכה השקעות. כוכבית 5751 ותדאגו לעתיד שלכם. כוכבית 5751.
ועכשיו, מבצע חורף, במרפאת השיניים של דוקטור מלמן בירושלים. קוביות לאישור שיניים רק ב-6,000 שקלים. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן, 02-540-5757. דוקטור מלמן.
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. רוצים לחייך? רוצים לאכול בלי לחוש כאב? לאחר מאות מטופלים ואלפי השתלות שיניים, הגיע הזמן שלכם. בואו לפגישת ייעוץ ותופתעו מהמחיר.
כוכבית 4970, בינת השן. רגע לפני ש...
דודי, לקח לי את המחברת.
שכחתי להכין מערכת.
יש לי מושבי בסיין, אני לא רוצה גבינה בסנדוויץ'.
קחו לכם רגע להתענג על קפה איכותי בטעם עשיר ובארומה מפנקת. פלטינום, הקפה הבא שלכם.
16 שנים. 16 שנים שאנחנו מפתחים, משפרים, מתכננים ומייצרים את הארונות המתקדמים בעולם. בנינו 7 אולמות תצוגה מדהימים, רשמנו 8 פטנטים בינלאומיים וצברנו עשרות אלפי לקוחות מרוצים. ארונות ארדור חוגגים 16 שנים של מצוינות בחודש של פעם בשנה. עכשיו בכל סניפי ארדור, הארונות המתקדמים בעולם. כוכבית 2992.
קר, מתחמם, חם,
פותח!
נועם, איך כל כך מהר?
זה ברור!
כי נועם ואבי נועם תמיד לפני כולם!
נועם אחד, המיני בר שמוזג מים חמים וקרים לפני כולם! הצטרפו לאלפי משפחות שרכשו מיני בר נועם אחד ונהנות ממים חמים וקרים מיידית וללא המתנה! גם בחול וגם בשבת! בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, היזהרו מחיקויים זולים! ועכשיו מבצע! הזמינו וקבלו את מנורת השבת אור לשבת במתנה! כפוף לתקנון, מבית אפיקים פתרונות צינון מים, אולם תצוגה ראשי, גבעת שאול 40 ירושלים. חייגו עכשיו! כוכבית 8510, כוכבית 8510.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
היי, ריכוז, לא הצד החזק שלי, לא שיש לי צד חזק, אבל יש דברים שאני חד בהם כמו סכין. אולם חד פעמית, עדיין, ביטוח רכב. עניין רציני, כשאני מחדש ביטוח רכב אני הכי בפוקוס, בודק שירות, אמינות, מחיר. אני רק נראה פרייר. ביטוח רכב אני עושה רק בשירבית.
עכשיו בשירבית, מבצע סוף שנה, חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
כפוף לתנאי המבצע.
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי בידיים שלך.
מתקינים מובילאי, מערכת בטיחות מצילת חיים, ב-2,100 שקלים ומקבלים 1,500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
בערב ראש חודש תערוך הישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, תיקון מיוחד על קברו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, לכל הישועות. להעברת שמות חייגו עכשיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר מועצת עיריית בית שמש שלמה ברילנט.
בוקר טוב,
מבורך. טוב, אז איתך אנחנו מדברים על ישיבת המועצה אתמול, ישיבת מועצה סוערת, שהתפוצצה כמה פעמים בשל צעקות וחילופי דברים. אז בואו נתחיל, קודם כל, מה היה שם? אתם האופוזיציה כמובן, ואתם אופוזיציה די לוחמנית, אני חייב לומר, ביחס לערים אחרות. מה העיר אתכם אתמול?
אנחנו לא אופוזיציה לוחמנית, במובן של לוחמה. אנחנו אופוזיציה שלמדה את הסעיפים שהביאו לנו לסדר היום, והתכוננה בצורה מסודרת, ולמדה את החוק של כל סעיף מה מקור הסמכות שלו, ושאלה שאלות. לצערנו הרב, ראש העירייה, שכנראה לא הכירה פקודת העיריות כמו שאנחנו הכרנו אותה, חשבה שמעבירים דברים, ואני מקריאה, ומרימים את האצבע, והתקשתה לענות תשובות לשאלות.
ואנחנו מדברים כמובן על מינויי הסגנים בעיקר, או שיש גם דברים נוספים?
גם על שאלת האשראי. גם על שאלת האשראי היה לנו שאלות, וגם על נושא חנייה, שהיא רוצה לעשות חנייה שעתיים חינם, רק במיקום אחד בעיר, ושאנחנו
טוענים... במיקום אחד אתה מדבר על האזור של העיר הוותיקה, נכון?
נכון, נכון, ושאנחנו שאלנו, גם יש בעיות בעיר החדשה, מה שנקרא עיר החדשה, כן, רמה א' שקיימת כבר שנים, יש בעיות שם גם, ואנחנו מבקשים גם שם פתרון, אז זה נהיה מקצועי, אתה יודע איך זה עובד? זה מקצועי, תמיד נהיה מקצועי, למה שרוצים נהיה מקצועי. ומה שלא, לא נהיה מקצועי. אז בהחלט, שאלנו שאלות, אנשים התקשו, ביקשנו להפעיל סעיפים בפקודת העיריות על פי חוק, ולצערי הרב, פשוט סעיפים ברורים שמאפשרים לנו לפעול באופן דמוקרטי, הדמוקרטיה נשכחה,
תגיד, בסופו של דבר המטרה בזה, חבר מועצה ברילנט, היא שתיכנסו לקואליציה, מה המטרה אתה יודע, ללכת לפי החוק ולעשות את הדברים האלה?
קודם כל המטרה היא לפעול לפי החוק. דבר ראשון, כשזה נבחרנו, הציבור רצה שלטון נקי, רצה שלטון שונה, ואנחנו פועלים בהתאם. זה דבר ראשון. דבר שני, המטרה שלנו היא לשרת את הציבור. אנחנו נשרת את הציבור או בקואליציה או באופוזיציה.
אתם מקבלים כבר פניות מצידה של ראש העיר?
לא, לא, אני אשלים משפט. כשאתה בקואליציה, אז הוויכוחים האלה מתנהלים בהנהלת העיר ולא במועצת העיר. ושם אתה יכול להתווכח על הדברים. כשאתה לא נמצא בהנהלת העיר, המקום היחידי שאתה מגלה מה רוצים לשנות הוא במועצת העיר, ולכן אתה צריך במועצת העיר לעשות את כל הדברים האלה. אם אתה בקואליציה, אתה גם עושה את הדברים האלה, ושאתה עושה אותם בחדר סגור, ופה אתה צריך לעשות אותם ברבים. זה כל ההבדל. אבל גם אם נהיה בקואליציה, גם נהיה באופוזיציה, נדאג לציבור ששלח אותנו. אם הציבור שלנו מצפה לדברים והוא לא יקבל אותם, אנחנו נעשה את אותו דבר גם בקואליציה וגם באופוזיציה.
תגיד, אתם מקבלים פניות מראש העיר אליזה בלוך להצטרף לקואליציה, או שכבר עברנו את השלב הזה?
אנחנו עדיין לא סגרנו את הדלת, גם אמרנו את זה אתמול. יש פניות, הפניות האלה לא מספקות את הרבנים, הם לא באופן רציני, הם לא מספקות את הרבנים, ומכיוון שרבני העיר, הלטאים והחסידים והספרדים וכולם טוענים שיש כרגע בעיות ערכיות של יידישקייט, אנחנו לא יכולים להיכנס למצב הזה, לא משנה מה יציעו לנו ומה לא יציעו לנו.
אני קורא לפניי מכתב של רבני העיר, גם החסידים שמדברים על נושא המועצה דתית שנחתמה לבית היהודי, זה למשל גם כן עניין קריטי, מה עם קווי, אתה יודע, המסע ומתן?
העניין של המועצה דתית הוא בעצם עצר את המסע ומתן. כל המסע ומתן נעצר, עם כל התפקידים וכן תפקידים ולא תפקידים, הכל זה בסדר, כל מפלגה רוצה להשפיע ורוצה שיהיה לה תפקידים להשפיע, וזה בסדר, בשביל זה הציבור גם שלח אותנו, לא רק להיות שם ולבלות, אלא כי זה לא מקום בילוי, אלא פשוט לבוא לעבוד, ולכן אתה רוצה תפקידים. אבל המסע ומתן נעצר על הנושא האידיאולוגי, הנושא של המועצה דתית, הנושא של מקוואות ועירובים וקשרות וכל הדברים האלה, על הדבר הזה נעצר המסע ומתן. שהנושא הזה ייפטר לסביעות רצונם של הרבנים, הלטאים והחסידים והספרדים, אנחנו בשמחה נוכל להיכנס ככל שיציעו לנו הצעות שהם באמת עם כלים לבוא לעבוד, ולא סתם להרים את האצבע בלי שום תמורה לציבור ששלח אותם.
כשאתה אומר שיציעו לנו הצעות, אתה מדבר על דגל התורה, או שיש גם שיתוף פעולה עם ש"ס בנושא הזה?
אנחנו בהחלט בקשר עם ש"ס. אנחנו בשיתוף פעולה יש תמיד בין מפלגות חרדיות בטח. אבל,
מה, גם בין דגל התורה לאגודת ישראל בבית שמש?
בהחלט היה לנו בהתחלה שיתופי פעולה, דובר על גוש חוסם. בשלב מסוים הם החליטו לחתוך וללכת לבד. אבל אנחנו ניסינו לשתף פעולה עם כל מי שאפשר. מי שניסה לארגן את הגוש חוסם, זה היה רב דירנפל מבל. זה לא היה שדגל התורה עמדה ואמרה, אני רוצה גוש חוסם, ואנחנו מנסים לשכנע את החסידים. הרב דירנפל מבל עמד ואמר, ואני סומך עליו, ואמר שזה על דת מועצת גדולי התורה, ועל דת, והוא דיבר עם הרב ולצר, ואמר שזה עמדת מועצת גדולי התורה, לעשות גוש חוסם. וזה מה שעשינו.
אז מה קרה באמצע? אתה יודע, היו טענות בכלל של ראשי דגל התורה שהדיל הזה עוד נסגר לפני הבחירות, אז לא ברור...
אני לא יודע מה היה בחדר סגור, אני יודע להגיד מה אני ראיתי. בשלב מסוים, חלק מהקבוצות לא רצו להמשיך הלאה את הגוש חוסם. אני לא יודע מה היה בחשבון שלהם, אני מאמין שהם שאלו את הרבנים שלהם את מועצת גדולי התורה, וכל אחד עושה את מה שרבותיו מורו לו, וזה בסדר גמור. אני לא מצפה מאף אחד לעשות משהו שהרבנים לא מאשרים לו לעשות את זה. ואני מאמין שכל אחד שאל את רבותיו.
תגיד, כשאתה מסתכל על ירושלים, ורואה ששם המצב הוא הפוך, דגל התורה וש"ס נכנסו לקואליציה, ואגודת ישראל נשארה בחוץ.
אני אומנם ירושלמי, משפחה ירושלמית, כבר דורות, אני לא מבין בערים אחרות. אני מבין בבני בבית שמש.
לא, אני מדבר על אותה הרגשה.
אני מתעסק בבית שמש.
אני מדבר על אותה הרגשה, דווקא בבית שמש. המצב שם הוא בדיוק, אבל הפוך. אתה יודע, אגודת ישראל מבקשת להיכנס לקואליציה, למנות את הסגנים שלה, לקבל את התופינים שלה, על מנת לדאוג לציבור שלה, ששלח אותה. מה מפריע לכם שימנו סגן? אני מבין שהיום, דרך אגב, זה עולה להצבעה שוב, נכון?
אני נזדול מהתקשורת, אז מהתקשורת אני רואה כל הזמן שדגל התורה בירושלים מנסה כל דרך כדי שאגודת ישראל תיכנס בתוכו.
לא, אז בוא נדבר על בית שמש. מה מפריע לכם שאגודת ישראל תמנה את הסגנים שלה, תקבל את הוועדות שלה ואת התיקים שלה?
אנחנו עשייה. והעשייה לא חתמה על הסכם קואליציוני. והעשייה כרגע יש לה רבנים, של רבני העיר, שהם כפופים, אנחנו כפופים אליהם כמובן, ולגדומות לגדולי התורה, ולגדולי ישראל, להנהלת המפלגה שלנו, והם הורו לנו להישאר בחוץ, ולכן יש דמוקרטיה, ויש רוב, ויש מיעוט, וכרגע אנחנו פועלים כפי הרוב והמיעוט. נראה לך שזה נורמלי שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה לתוך מפלגה? זה לא הרי דבר נורמלי.
כן, אבל בסופו של דבר, כולנו יודעים שמדובר כאן בשתי סיעות, שאתה יודע, לצורך הבחירות חברו הפעם למען השלום ולמען הזה. אז למה אתם עושים להם בדווקא ואומרים, אנחנו קושרים אתכם אלינו עכשיו, ובשעה שבאגודת ישראל מבקשים, בואו נתפצל.
אתה צריך להבין, אבל אוקיי, בואו נסביר את השלכה הפוכה. אתמול היה ועדות ורצו למנות יושב ראש ועדת ביקורת. ואז היועץ המשפטי אמר לנו, אתם לא יכולים להיות יושב ראש ועדת ביקורת, כי אתם סייע בקואליציה. אז למה קושרים אותנו? גם זה קשירה. אם אני רוצה להיות באופוזיציה, ואני רוצה להיות יושב ראש ועדת ביקורת, ואני לא יכול לשאול בביקורת, לטענת היועץ המשפטי, לא משנה שחוות דעתו, לפי הייעוץ המקצועי שקיבלנו מהיועץ המשפטי שלנו, שמייצג אותנו כרגע בכל הדברים, שאומנם הוא גם אחי, עורך דין עקיבא ברילת, אז, ופסקי הדין אומרים שזה לא נכון מה שהוא אומר, אבל בוא נתקע את הנחה שהוא כן צודק. אנחנו גם קושרים אותנו כרגע, אנחנו לא יכולים להיות באופוזיציה בצורה נורמלית, כיוון שהם נכנסו. אז זה כן הוגן. כל אחד, אז לכן צריך להגיע להבנות, ואנחנו קוראים להם כל הזמן, ונפגשים ואומרים להם, רבותיי, בוא תבינו שאנחנו ביחד, רצנו ביחד, אמרנו לכולם שהולכים באחדות, בוא נמשיך את האחדות הזאת ונמצא פתרון לדברים.
בתקווה שבאמת נמצא אחדות. חבר מועצת עיריית בית שמש, שלמה ברילן, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי.
בוקר טוב.
טוב, אז בואו נתחיל כמובן בנושא חוק ההסדרה 2, חוק שהובלתם, באמת הצלחתם להביא אותו, אבל דווקא באולטימטום, מה קרה לממשלה שהיום כל דבר הולך בכוח? בעבר זה היה פחות כוח, גם היה, אבל אתה יודע, אתם מאיימים, לא תצביעו מממשלה, בגלל ההרגשה שהממשלה הזאת הגיעה לסוף דרכה?
קודם כל אני לא בטוח, אגב, שהאולטימטום היה כאן השחקן המרכזי. צריך לזכור שהחוק הזה עבר בוועדת שרים לחקיקה פה אחד. אף אחד לא התנגד לו, החברים בליכוד דוחפים אותו יחד איתנו. הגשנו אותו במשותף, חבר הכנסת קיש ואנוכי. חתומים עליו 15 חברי כנסת ממש, מכל סיעות הקואליציה. השר דרעי דחף אותו חזק מאוד, מתוך הבנה שהחוק יסייע לו ולרשויות המקומיות, לתת שירותים ליישובים האלה. כך שאני לא יודע, אני גם לא כך אוהב את המילה אולטימטום, אנחנו אמרנו ש...
כן, אבל אתה יודע שאתם בזמן האחרון כן מציבים אולטימטום, נכון שאתה לא...
אני אומר, אנחנו אמרנו שהאירועים הקשים של השבוע שעבר בהתיישבות לא יכולים להישאר ללא מענה, גם במישור הביטחוני וגם במישור ההתיישבותי, הצבנו את המענים, ונכון, אמרנו שאנחנו, אלה דרישות שלנו, ואנחנו נפעיל את מנופי הלחץ הפוליטיים, שיש לנו כדי לקבל אותם, את הדבר אני חושב לגיטימי, ככה זה במערכת פוליטית, הכל, כן, כל עוד זה נעשה בצורה עניינית, וכפי שאמרתי, אני חושב שבסוף כל השותפים שלנו הבינו שמדובר בדרישות אמיתיות ונכונות וצודקות, ולכן שיתפו פעולה, ואפילו דחפו ועזרו, ואני מקווה שזה יימשך ככה גם בשבועות הקרובים, כדי שנשלים את הליך החקיקה.
וזו השאלה, לפי דעתך באמת החוק הזה יאושר סופית, יעבור שנייה ושלישית?
אני מאוד מקווה, אנחנו בעזרת השם בתחילת שבוע הבא נקים ועדה מיוחדת בכנסת כדי לקדם אותו בהליך מזורז, ואני מאוד מאוד מקווה שכן.
טוב, אנחנו רואים חילוקי דעות על חוק נוסף, הצעת חוק שמבקשת להכשיר את חוות הבודדים. אולי קודם כל תיתן הסבר קצר במה מדובר, כי טוענים שאתה...
אני רק אעשה סדר, לא מדובר בחוות בודדים, חוות בודדים הסדרנו כבר לפני שנה וחצי בערך, סיימנו הליך חקיקה שהסדיר את חוות הבודדים בדרום, למעלה מ-50 חוות, מפעל ציוני גדול מאוד של שמירת קרקע, אז לזכור, כל החוות הללו הוקמו על ידי המדינה לפני 30 ו-40 שנה, מתוך תפיסה שצריך לשמור על השטח, וכמו שהיה מקובל אז, המענה התכנוני לא ניתן, כי הם קודם כל רצו וקבעו עובדות בשטח, ורק אחר כך נסו לפתור את הבעיות הבירוקרטיות. ואת זה פתרנו. עכשיו, החוק הנוכחי שקיימנו עליו אתמול דיון בוועדת הכלכלה, הוא חוק שנועד להסדיר
את האפשרות
של מגורי מגדלים בשטחי מרעה בצפון. זה לא חוות. אנחנו נראים על מגדלי בקר וצון, שכמובן יושבים בשטחים כדת וכדין, מכוח חוזה חכירה כדין. ומה לעשות שבשנים האחרונות, הרבה מאוד בעקבות פשיעה חקלאית, שהיא ברובה על רקע לאומני, אבל גם בגלל שינויים אחרים, כדי להחזיק את העדר, צריכה להיות נוכחות 24-7 של המגדל בשטח המרעה. אי אפשר לגור ביישוב ולגדל פרות רחוק מאוד, כי גונבים ושורפים וחותכים ומרעילים, וצריכה להיות נוכחות בשטח. מה שקרה במשך הרבה שנים, שהמגדלים בעצם לא היו להם חיים משפחה נורמליים, כיוון שהם היו עובדים ביום, ישנים בלילה באיזה טנדר, והמשפחה הייתה נשארת הרחק מאחור, ואז לאט לאט עם השנים מגדלים נכנסו והקימו כל מיני קרוונים ומבנים קטנטנים בשטח, שוב, רק כדי לאפשר את אותה נוכחות שנדרשת גם מסיבות מקצועיות וגם מסיבות ביטחוניות. והסיפור הזה הוא לא חוקי, ולכן הם כולם מתמודדים עם הרבה מתביעות, גם סילוק יד וגם תביעות לפי חוק תכנון ובנייה, וזה גורם לזה שלא מחדשים להם חוזים, אז הם לא מקבלים מענקים, למשרד החקלאות.
טוב, בוא נדבר על עוד...
להסביר, אגב, גם כאן צריך לזכור, עבר פה אחד ועדת שרים לחקיקה, עבר פה אחד במליאת הכנסת למעט מרץ וערבים, וזה בסדר. מרץ וערבים, מפלגות לא ציוניות, לא רוצות שאנחנו נוכל ליישב את הארץ, והחקלאות היא כמובן ערך גדול בתוך ההתיישבות, אמצעי יוצא מן הכלל לשמור על קרקע. כל הסיעות הציוניות בכנסת, כולל המחנה הציוני, כולל יש עתיד, תמכו ועדיין תומכים בחוק הזה. יש מי שלא כך אוהב אותו, אז יכול להיות שזה הארגונים הירוקים, שהדת אצלם, כן, הדת הירוקה, יותר חשובה מכל דבר אחר.
כן.
אצלי זה לא ככה, מאוד חשוב לשמור על הסביבה, אבל באיזונים.
חבר הכנסת סמוטריץ', בוא נדבר על נושא הגיוס, חוק הגיוס להערכתך יעבור, למרות שאנחנו רואים שאתה יודע, אין כל כך, אין אפילו דיונים בוועדה על מנת לקדם את החוק הזה בשלב הזה.
תראה, דיונים בוועדה לא שייך לקיים, לפני שיש הבנות בין המפלגות החרדיות, ברור שבראשונה בינם לבין עצמם, ובעניין זה יש מחלוקת כידוע בין דגל התורה לאגודת ישראל, לש"ס, ואחר כך עם ראש הממשלה. דעתי, כן, הענייה והדלה, היא שאפשר וצריך להביא חוק גיוס טוב, שהקואליציה הנוכחית יצב מאחוריו, ולהתקדם. אני צריך לדעת שגם לא לחוקק זה לא סוף העולם.
עד שבגץ יפסול את החוק המתוקן.
לא, אני אומר, אז תראה, המועד הזה יתרחש, בעזרת השם, ב-15 לינואר למניינם, אז הארכה שבגץ נתן תחלוף. אני מעריך שגם ב-16 לחודש למניינם, אנחנו נקום בבוקר, השמש תזרח, השמיים יעמדו על עומדם, הישיבות שקקו חיים וכל תלמוד יבקע מבתי המדרשות ומן הסטנדרים. ואגב, זה יהיה שיעור לא רע גם לבגעת וגם לאחרים להבין את מגבלות הכוח. אני לא נבהל בכלל מפני מצב שבו החוק פוקע ועולם כמנהגו נוהג, ושום דבר לא קרה עד בתחילתה של הקדנציה הבאה. אגב, הפתרון השורש שלי גם הוא ידוע, צריך לחוקק את חוק יסוד לימוד תורה, כך נכון יהיה לעשות מיד בראשיתה של הקדנציה הבאה, חוק יסוד לימוד תורה שמאגן את הערך הגדול של לימוד תורה, ואז אי אפשר יהיה לפסול חוק.
למה לא היום?
כיוון שאני מבין שבקונסטלציה הפוליטית הנוכחית זה כנראה בלתי אפשרי. החשש הגדול של הליכוד, שאם הוא יחוקק את זה עכשיו סמוך לבחירות, אז יאיר לפיד יתחזק על חשבונו. אני לא בטוח שזה נכון, אני חושב שאפשר להסביר את העניין הזה לחברה הישראלית, אבל אני גם מבין את החשש. זה מסוג הדברים שעושים מיד בתחילתה של קדנציה, כך שיש עוד 3 או 4 שנים עד הבחירות הבאות.
תתעקשו שזה יהיה בהסכמים הקואליציוניים או בקווי היסוד של הממשלה הבאה?
כן, תראה, אני בלי נדר, בעזרת השם, מתעקש, אני מבין גם מחברה, אני בכלל חושב שלפני, במסגרת המסע מתן הקואליציוני הבא, נכון יהיה שגם אנחנו בבית היהודי וגם המפלגות החרדיות, נשב סביב שולחן, נסכם כמה דרישות חשובות לנו בתחום דת ומדינה, נציב אותם ביחד, כמובן בתמורה, ניתן לשותפים האחרים דברים שחשובים להם,
יוזמה שעלתה בעבר ומשום מה לא... כן. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, יום טוב, בשורות טובות.
תודה רבה, פרסומות, מיד חוזרים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
זאת מיכל, הגננת של יוגב. הוא כבר כמה ימים לא הגיע, מה שלמה?
לא טוב, הוא עדיין במיטה.
למה את לא נותנת לו סמבוקול?
סמבום מה?
סמבוקול, זה הכל.
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכז במיוחד ונחקר קלינית. להשיג בבתי המרקחת והטבע.
הבשר הטוב בארץ, מעכשיו עם ההכשר הטוב בארץ. Well done, מהיום בהשגחת בדץ העדה החרדית.
אתם יודעים, יש חוכמת ההמונים, ולנו הישראלים יש חוכמת המזומנים. חוכמה שעולה לכולנו ביוקר. אם משלמים במזומן סכום העולה על המותר בחוק, זו רבותיי, עבירה.
בחודש ינואר ייכנס לתוקפו החוק החדש הקובע. אסור לשלם במזומן לעסקים סכום העולה על 11,000 שקלים, ולאנשים פרטיים סכום העולה על 50,000 שקלים. עברתם על חוק המזומן? שילמתם ביוקר. רשות המיסים.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
מכירים את ההרגשה שהרצפה נקייה? מכירים את ההרגשה שיש ביסום נהדר בבית? להרגשה הזו קוראים סנו רצפז פרש הום. חדש מסנו. סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי יסודי של כל סוגי הרצפות. מנקה, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה. סנו רצפז פרש הום. עם אפקט ביסום מתמשך, בניחוח כותנה מלטפת, סבון מפנק ומלון חלומי. סנו רצפז פרש הום. גם מנקה וגם מבשם. סם, מה הבעיה? קחו סנו.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמע. מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי שליטה, מברך את כל התורמים לקרן ההסעות, שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק. 03-619-2885.
מוישה, לא ידעתי שיש לך רישיון לטנדר.
רק לטנדר? גם לאוטובוס זעיר, פרטי, טנדר מסחרי, נהג מונית. אני מסודר, ברוך השם.
איפה למדת את כל זה?
איפה? הכוון תעסוקתי בני ברק מזמינה אותך ליום הסברה ללימודי רישיון D1 בסביבת לימודים חרדית במחיר מסובסד ובזמן המתנה מינימלי. יום שלישי י' ז' בטבת במרכז הכוון. ההרשמה חובה בטלפון 03-770-7300. 03-770-7300.
יושבים? קחו כוס מים ותחזיקו חזק, כי הפעם זה ממש, ממש גדול. דירת דופלקס ענקית, שתי קומות פלוס יחידת דיור, מחכה לכם בהגרלה של ארגון חזקו, המסייע למשפחות שכולות. הצטרפו עכשיו ותזכו בגדול. 03-5-17-55-17. 03-5-17-55-17.
נשבר לכם שהמים החמים לא חמים כמו שמים חמים צריכים להיות חמים? למים חמים שלא נגמרים?
מחמם המים של המשרגז.
ועכשיו במבצע מיוחד ללקוחות המשרגז.
כי על מים חמים לא מתפושרים. חייגו, כוכבית 3626.
בדיקות מעבדה קובעות כי דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה. פי שניים, באותו מחיר. ישראל מתקדמת ל...
דלתות חמדיה, תתקדמו!
תתקדמו בבקשה, תתקדמו. אני כבר מגיע למעייני הישועה. יש לי חלון של 36 שעות בלבד כדי להציל ילדים במצב קשה שזקוקים לטיפול נמרץ ילדים בבני ברק.
מתקשרים ומקימים עכשיו מחלקה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי מעייני הישועה. בטלפון 03-30-80-900. רק תרומות שיגיעו עד יום חמישי בחצות הלילה יזכו להכפלה של שקל מול כל שקל שתתרמו. התקשרו עכשיו 03-30-80-900 וקחו חלק בהצלת חיים של עשרות אלפי ילדים.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, כן, שבנו מהדורת הבוקר כאן בקול חי. מיד יהיה איתנו המרואיין הבא, ואנחנו נדבר גם על חקירות ראש הממשלה. כמו שאמרתי בפתיח, שוחחנו מקודם על כך שכלי התקשורת אתמול פרסמו על כך שיש, הפרקליטות תמליץ להעמיד לדין את ראש הממשלה, תגיש נגדו כתב אישום במספר תיקים, כמובן שמצידו של ראש הממשלה נמסר שממשיכים לרדוף אותו. אתמול ראש הממשלה נשא נאום גדול ודי ארוך, גם בנושאים כלכליים, מדיניים, בוועידת גלובס, שם מתייחס גם לנושא הזה, לנושא החקירות, כמובן שניסה לפרק את כל המוקשים הללו של כתב האישום, כתבי האישום העתידיים, וכמובן טוען שלא היה כלום, לא יהיה כלום, כמו שטען מספר פעמים. עוד מעט יהיו איתנו חבר הכנסת דן סיידה, גם בנושא הזה. כן, פרקליט המדינה, חיפשתי את זה מקודם, גם כן התייחס לנושא הזה, ודיבר על כך ששלושת תיקי נתניהו הועברו, וקיימו דיונים בחודשיים האחרונים. יש התקדמות משמעותית בתיקים הללו, כך אומר שי ניצן. בואו נשמע קטע קטן מדבריו.
כידוע, לפני מספר שבועות פורסמה המלצת המשטרה והרשות לניירות ערך בתיק 4000, ותיק החקירה הוא עבר לעיון הפרקליטות בשלמותו. כמו כן, סמוך לאותה עת, סיימה המשטרה לבצע את השלמות החקירה אותן התבקשה לבצע בתיקים המכונים 1000 ו-2000, והעבירה אותן לפרקליטות. בעבר הבהרנו כי אנו נעשה כל מאמץ ללמוד התיקים ולבחון את מכלול הראיות בהקדם האפשרי, וכך אכן עשינו. בשבועות האחרונים הועברו אליי טיוטות חוות דעת של פרקליטות מחוז תל אביב, מיסוי וכלכלה, בשלושה תיקים אלה. טיוטות חוות הדעת הוכנו והועברו בעקבות בחינה ולימוד יסודי מאוד של חומר החקירה. מטבע הדברים, כיוון שפרקליטות המחוז ליוותה את החקירות, החלה הכנת חוות הדעת עוד לפני העברת ההמלצה הסופית האחרונה, הן בפן העובדתי, הן בפן המשפטי, אך הליבון הסופי המשותף לכל התיקים מבוצע רק כעת לאחר תום העברת כל החומר. בהמשך לקבלת טיוטות חוות הדעת, קיימתי בחודשיים האחרונים סדרה אינטנסיבית של דיונים מקדמיים מעמיקים, בהם הוצג לי ולבחירים נוספים בפרקליטות חומר הראיות הרלוונטי, שאינו רחב היקף עד מאוד, ולובנו שאלות משפטיות וראייתיות שונות לאור טיוטות חוות הדעת. בדיונים השתתפה פרקליטת המחוז האחראית על הטיפול בתיקים, עורך דין ליאת בן ארי.
כן, זה דבריו של שי ניצן, שמדבר על חקירות ראש הממשלה, על כך שבקרוב יוגשו המסקנות, כתבי האישום ודברים נוספים. נשמע קטע קצר מדבריו של ראש הממשלה אתמול בוועידת גלובס. אין לנו, אוקיי. אז ראש הממשלה התייחס שם כמובן, כמו שאמרנו, מדבר על כך ש... אין כלום, לא היה כלום, מפרק אחת לאחת את הנושאים הללו, ומנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, אמור בעצם לקבל את ההכרעות בתיקים הללו, תיקי נתניהו, ההחלטה הזאת ככל הנראה תהיה בחודש הבא. ואנחנו נאמר בוקר טוב לעורך הדין משה אוסדיצ'ר. בוא נדבר קצת על תיקי נתניהו, חקירות ראש הממשלה. אז כמובן בנושאים הקואליציוניים כבר דיברנו מקודם, האם אם לפרק את הממשלה במידה ויוגשו כתבי אישום, אבל בוא נדבר על התיקים עצמם. אנחנו מדברים על תיק 1000, 2000, 3000. אומר שי ניצן, אגב בוא נתחיל קודם כל, זה בסדר שפרקליט המדינה עומד בנושאים כאלה ומדבר, אומר אנחנו מגיעים כבר להכרעות בנושא של התיקים ומתקדמים ומי ומה, בגלל שמדובר בראש הממשלה?
תראה, אני חושב שבכלל כל השיטה שלנו לא נכונה, ואני גם אסביר. כאשר אתה נחקר במשטרה ואתה יוצא החוצה ואתה מדבר, זה נחשב לשיבוש הליכים. משום מה, גם השוטרים וגם הפרקליטים, עוד לפני שמשהו מוכרע, זה כבר מוכרע בתקשורת. אני באופן עקרוני חושב שיש לזה טעם לגנאי, כי זה בעצם לחץ על היועץ המשפטי לממשלה. הרי מה קורה? היועץ המשפטי לממשלה אמור לקבל את החומר ולשבת יחד עם הפרקליטים, על המדוכה ולהחליט האם באמת הם הולכים לכתב אישום או לא הולכים לכתב אישום. עכשיו מה קורה כרגע? שי ניצן לא יכול לחזור בו, כי הוא כבר הודיע לתקשורת את הדעה שלו. כלומר, היועץ המשפטי לממשלה יוצא היום מביתו לכיוון המשרד עם דעה פתוחה ונפש חפצה, והוא שומע כבר את הדעה הנחרצת של הפרקליטה זילבר ושל היועץ המשפטי. זה נראה לי לא טוב. זה נראה
לא,
טוב.
לא בדיון הפנימי, אלא בתקשורת בעצם.
בדיוק, וזה לדעתי אין כל חטאת. זה נורא, והיום שופטים את ביבי, ואני לא יודע אם היה, לא היה. זה בית המשפט יכריע, או אם זה יגיע לבית המשפט. אבל לעשות לו משפט שדה כזה, זה נורא והיום. נורא והיום.
ולגבי, אתה יודע, בסופו של דבר זה גם מתכתב עם הדלפות מהחקירות, מהתיקים הללו, בזה כן יהיה מרמה והפרת אמונים, כאן חשד לשוחד בתיק ידיעות, תיק 2000-3000, זה גם נועד להפעיל לחץ על מישהו, או שזה נטו סיפוק, אתה יודע, צורכי החדשות?
תראה, תראה, אני אספר לך סיפור קצרצר, שאני הצגתי את חבר הכנסת דניזרי עוד לפני שנים, והוא היה בחקירה, ופתאום בחדשות אני שומע מה היה בתוך החקירה. עכשיו, איתו אי אפשר היה לדבר, כי הטלפון שלו סגור, לוקחים את הטלפונים, אין עורך דין, אין אף אחד. ואף אחד לא יודע מי הדליף. אף אחד עד היום לא יודע מי הדליף. לא יודעים אם יש יצורים מהחלל שהגיעו, ולא יודעים גם מי הדליף. זה פחות או יותר. זה נורא והיום, הרי שוטרים מחפשים גם את העיתונאות, שמצד אחד נותנים להם סקופים, ומצד שני זה איזושהי טובת הנאה. אם זה מזכיר לך את תיק 4,000 עם השוחד. כלומר, שוטר שמדליף, מחר שיש לזה מבצע, מצליח לו עם סמים או whatever.
והוא מקבל את הקרדיט הגדול, והוא כן, הדריכה ל...
אבל זה לא שוחד, זה לא שוחד, חס חלילה. רק מה שביבי מבקש זה שוחד. ולכן אני אומר, תקשיב, ההדלפות האלה צריכות להיפסק. אף אחד לא בודק את זה גם. זאת אומרת, מישהו הרי נורא קל לבדוק את העניין. הרי אם אני חוקר אותך כרגע ויש הדלפה מהחדר, אז זה או אני או אתה. ואם אני לא יכול לדבר, אז רק אתה יכלת לצאת החוצה ולהדליש. וזה, אף אחד לא נענש פה במדינת ישראל. וככה זה נראה. וככה זה, לכן גם הציבור הוא כל כך חלש. כי זה לא, לא פייר שאתה מנהל, הרי אם ביבי היה מתחיל לדבר מה היה בתוך החקירות, הוא היה מואשם בשיבוש הליכי חקירה. משום מה שהמשטרה מדליפה, אני יודע מה, נניח את הסרטים שהיה בחקירה, או אמרות כאלה ואחרות, אתה, סך כל בחדשות אתה רואה את כל תשתית הראייתית, החוק הפלילי קובע שאת הראיות אתה מקבל רק אחרי הגשת כתב אישום. ככה זה החוק, זאת אומרת, אתה, אם חס חלילה יש לך תיק במשטרה, אתה לא יכול לקבל את התיק, אלא אם כן הוגש נגדך כתב אישום, ואז אתה מקבל את כל בסיס הראיות. פה במדינת ישראל, אתה רק צריך לפתוח חדשות, ואתה רואה את בסיס הראיות, עוד לפני שבכלל מישהו החליט אם יהיה כתב אישום. מה אלוביץ' אמר, מה זה אמר, איך הוא ענה, איך הוא אמר, פתיחות סתר שיש רק בתיק, ואף אחד לא נענש פה. איך אפשר להאמין למשטרה, ואיך אפשר להאמין לפרקליטות?
אתה יודע, היו תקוות גדולות שאלשיך יעשה שינוי בנושא הזה, הוא דיבר על זה גם בתחילת כהונתו, אבל הנה,
לא,
זה נגמר.
לא, הוא עשה שינוי, אלשיך, סליחה.
הוא הפך את ההדלפות לרשמיות אולי.
הוא דרדר את זה לרמות שאני, לא, זה לא אני אומר, זה כל המומחים והמשפחים. הוא דרדר את זה לרמות שהוא יכול לשבת בתוכנית טלוויזיה ולהגיד שביבי נתניהו שלח לו חוקרים פרטיים כדי לעקוב אחרי חוקרים, ויש לו ראיות, ואין כזה תיק. יותר גרוע מזה, אלשיך הביא את זה לרמות, תקשיב, אם היה בגינס, רמות של הדלפות, מיסטר אלשיך היה מקבל לדעתי שם איזה חצי עמוד ככה עם תמונה עם שפה.
טוב, בוא נדבר לרגע על התיקים עצמם, מה התיק הכי חמור לפי דעתך?
תראה, יש תיק אחד של הסיגרי, תראה, אני מבין...
תיק המתנות, לכאורה חלש, כך טוענים.
זה נראה לי יותר חלש, אני אגיד לך, אני גם התחלתי לחפש, התיק הדגל זה בעצם, אם אתה שואל אותי מבחינתם, זה תיק התקשורת, עם הלו...
תיק בזק, כן, 4,000.
הבעיה היא שפה זה עניין של פרשנות, ויהיה מאוד קשה למשטרה להוכיח כוונה פלילית, ולא משתי סיבות. סיבה ראשונה, שאתה פותח את וואלה, ולא צריך להיות גדול, כל אחד יכול לעשות את זה.
לא עיתון הבית.
זה לא עיתון הבית, חד משמעית. זה אחד. שניים. מה אתם רוצים? שבזק לא הופרטה וכולי, הרי לא ביבי החליט על זה. זאת אומרת, אם ביבי היה מחליט על זה, היית יכול להגיד, תקשיב, הבן אדם תחמד. מה גם שזה השוחד הכי יביא לי בעולם? זאת אומרת, אתה נותן לבן אדם מיליארדים בשביל להגיד שביבי בחור נחמד. זה עוד לא שמעתי וביבי לא טיפש, ועוד לא שמעתי בעולם על כזה שוחד. אבל פה לא יצויר. הרי ביבי לא יכל לעשות את השוחד הזה מסיבה, כי היה כאן ועדות מקצועיות. עכשיו, אני לא אומר,
לסיום, כן. הפרקליט,
אני נורא נזהר, כי אנחנו באמת לא יודעים אולי את הכל, כי אחרת עם כל מה שאני אומר, וכזה לעד...
אז זה מאוד מוזר הסיפור.
אז זהו. לכן אני אומר שיכול להיות שיש עוד משהו שאנחנו לא יודעים, אבל על פניו ממה שאנחנו יודעים, אני חושב...
עורך הדין משה אוסדיצר, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר נפלא.
תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה של מהדורת הבוקר סוף השבוע. ניפגש כאן בשעה הבאה. לכולכם בוקר טוב.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
סוף שנה בבמוס, חליפות גברים ב-399 שקלים, חליפות נוער ב-250 שקלים, סוודרים ב-89 שקלים, מכנסיים השני ב-50%. במוס, סניף בני ברק ואלעד.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539. כוכבית 5539.
בואו נדבר רגע על מענק עבודה. אם זה עובד למוכרת בחנות הבגדים, וזה עובד לנהג הטרקטור באתר הבנייה, וזה עובד לבחור בבית המלאכה, שווה שתבדקו. אולי זה יעבוד גם לכם. בעקבות שינויי חקיקה, הורחב מעגל הזכאים למענק עבודה, ולמעשה יותר ויותר אנשים זכאים לו. בדיקה פשוטה ומהירה במרשתת תגלה אם גם אתם זכאים למענק. בדקו באתר רשות המיסים.
שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. רוצים לחייך? רוצים לאכול בלי לחוש כאב? לאחר מאות מטופלים ואלפי השתלות שיניים, הגיע הזמן שלכם. בואו לפגישת ייעוץ ותופתעו מהמחיר.
כוכבית 4970, בינת השן.
16 שנים. 16 שנים שאנחנו מפתחים, משפרים, מתכננים ומייצרים את הארונות המתקדמים בעולם. בנינו 7 אולמות תצוגה מדהימים, רשמנו 8 פטנטים בינלאומיים וצברנו עשרות אלפי לקוחות מרוצים. ארונות ארדור חוגגים 16 שנים של מצוינות בחודש של פעם בשנה. עכשיו בכל סניפי ארדור, הארונות המתקדמים בעולם. כוכבית 2992.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים
בעין מקצועית. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
מבצעת בחברת ריבר, מצטרפים לאלפי בתי אב המענגים את השבת עם בר המים הטוב בעולם, המותר לשימוש במים קרים וחמים בשבת, בחשרות הבדץ העדה החרדית. חייגו עכשיו והזמינו, כוכבית 6601, כוכבית 6601.
נועם אחד, יש רק אחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8510, היזהרו מחיקויים זולים.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
היי, ריכוז, לא הצד החזק שלי, לא שיש לי צד חזק, אבל יש דברים שאני חד בהם כמו סכין. אולם חד פעמית, עדיין, ביטוח רכב. עניין רציני, כשאני מחדש ביטוח רכב אני הכי בפוקוס, בודק שירות, אמינות, מחיר. אני רק נראה אפרה. ביטוח רכב? אני עושה רק בשירביט.
עכשיו בשירביט, מבצע סוף שנה. חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירביט.
כפוף לתנאי המבצע.
3 הגרלות ענק בכרטיס אחד, זה גדול. דירת דופלקס ענקית, 2 קומות, ניסן סנטר 2019 ועשרות חופשות משפחתיות מחכים לכם בהגרלה של חיזקו. הצטרפו עכשיו ותזכו בגדול. 03-5-17-55-17 03-5-17-55-17.
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי בידיים שלך.
עם מובילאי הולכים על בטוח ועושים את מירב ההשתדלות להגיע ליעד בשלום.
מתקינים מובילאי, מערכת בטיחות מצילת חיים, ב-2,100 שקלים ומקבלים 1,500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
אתם הולכים לשיר חזק, להנות חזק. שבת פרשת ויחי, חזק. חוגגים בציפורי בכפר חפץ חיים, באווירה מרוממת ופסטורלית מאין עולם הבא. את התפילות והסעודות ינים מחזן אהרון גרליץ, בליווי מקהלת ידידים העולמית, בניצוחו של יעקב רוטבליט. עונג שבת וסעודות עשירות בשפע כיד המלך, בכשרות המעודרת של בדץ העדה החרדית, ועוד הפתעות מתוקות. התקשרו ושריינו חדרים. 08-859-3888 08-859-3888
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. פרקליטות המדינה הגישה חוות דעת לפי ההצטברו די ראיות על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בגין שוחד בתיק 4000.